שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו אמירת הלכה קבוע בספר הקדוש איגרת השמד, מת רבנו הרמב״ם, זכותו יגן עלינו אמן. איגרת השמד נכתבה בהתחלה בערבית, אבל לא הגיע אלינו המקור הערבי, רק התרגום, בשתי גרסאות שונות, ויש מהדורות שונות. אנחנו משתמשים לצורך הנוחות באותה המהדורה באופן קבוע, מהדורתו של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק אותה בידי כעת. אנחנו בעמוד ממבב. וכאשר ראיתי הדבר הזה, המחלי הגוף והעיניים. כלומר, הדבר שמחלי את הגוף ואת העיניים, זה שאנשים מבולבלים בנושא של הלכות שמדות. מה עושים כשיש שמד? למסור את הנפש, לא למסור את הנפש, מה דין האסלאם וכדומה. והדבר הזה גרם לי בלבול גדול ולייאוש מוחלט אצל רבים בקהילות צפון אפריקה באותם הימים, בגלל דברים חסרי אחריות לדעת הרמב״ם שכתב רב שלא היה באזור השמד, כנראה היה בחלק הנוצרי של ספרד או משהו כזה, והוא אמר שחייבים למסור את הנפש שלו להודות בנבואת מוחמד, ושמכאן ואילך מי שעובר על זה, כל המצוות שהוא עושה זה לא שווה כלום, זה נחשב לעבירות ועוד ועוד וכדומה מהדברים האלה. הרמב״ם משיב על דבריו גם עניינית וגם בהרבה פאתוס, כן? כי הרמב״ם לקח את זה מאוד ללב, שאותו אדם גרם לייאוש בלבבות של האנוסים בזמן השמד, ולכן כתב מה שכתב. אבל מתוך כך אומר הרמב״ם, בוא נסדר לך גם קצת את העניינים בראש. וכאשר ראיתי הדבר הזה, המחלי הגוף והעיניים, שמתי ידי לקבץ סמים ושמים ראש מספרי הקדמונים. זה ביטוי שירי, כן? כלומר, כמו מרקחת. מרקחת לוקחים קצת מהעשב הזה, קצת מהעשב הזה, מערבבים ביחד. כן. לא, הוא לא מתכוון כלל לספר בסמים ראש, משום שאת הספר הזה הוא לא הכיר. הוא לא הכיר את הספר בסמים ראש, כי הוא עוד לא נכתב בימיו. אבל זה ביטוי שנמצא בפרשת כי תישא, קח לך בסמים ראש. כן, זה כתוב לגבי שמן המשחה. אז זה ביטוי שירי. העשה מהם סם. סם הכוונה תרופה. סם מועיל למחלה היא שתרפא בו. וראיתי לחלק זה העניין לחמישה מינים. המין הראשון. המין הראשון בחלוקת המצוות בעת האונס. כלומר, יש מצוות שצריך למסור עליהם את הנפש, ויש כאלה שלא. המין השני, בגבול חילול השם ועונשו. מה זה גבול? הכוונה הגדרה. מה זה חילול השם? המין השלישי, הרי כתוב, ולא תחללו את שם קודשי, נכון? ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז יש איסור לחלל את השם, מה הגדרה? המין השלישי, במדרגת הנהרגים על קדושת השם והנוסים באונס השמד. כן, מהי המדרגה של מי שנהרג, ומהי המדרגה של מי שלא נהרג? אלא, ממשיך מפני האונס להודות אותה טעות של הגויים, אבל ממשיך להתנהג כיהודי בסתר. המין הרביעי בעניין זה השמד, מכלל השמדות, כלומר אותו שמד שהיה בעקבות אל-מוחדין, או מה שנקרא אל-מוחדון בערבית, אותם המוסלמים שכפו על היהודים להודות בנבואתו של מוחמד. ומה שראוי לאדם לעשות בו, כי הרי לא כל השמדות שווים. המין החמישי, בביאור איך יאות לאדם שישמר בזה השמד, השם יבדילנו, כלומר השם יבדיל אותנו ממנו ויבטל אותו. כבר. הנה, זה חמישה דברים שהרמב״ם מסיים בהם את איגרתו. המין הראשון, בחילוק המצוות בעת האונס. כלומר, יש חלוקה של המצוות לסוגים שונים. יש בו שלושה חלקים. מהמצוות, והן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. כלומר, אם אומרים לאדם, או שאתה עובד עבודה זרה, או שהורגים אותך. או שאתה מגלה עריות, או שהורגים אותך. או שתשפוך דמים, או שהורגים אותך. כן, זה השלושה הדברים החמורים. הדין בהן הוא, שכל זמן שיאנס האדם על אחת מהן, מצווה שיהרג ואל יעבור. זאת אומרת, אם כי יש אופציה אחרת, יהרוג ואל יעבור. כן? בסדר. אבל נגיד במצב שאין לו אפשרות למנוע, להרוג את אונסו, אז יהרג ואל יעבור. בכל מקום ובכל זמן, ועל איזה עניין שיהיה. אז זה בכל מקום ובכל זמן ובעל כל ואיזה עניין שיהיה, הרמה בדייק בלשונו. אמנם אומרי בכל מקום רצוננו בו, בין בצנעה בין בפרסיה. תגיד, זה היה בסוד. לא משנה. אם זה, כיוון שזה אחת משלושת העבירות האלה, זה לא משנה אם זה בצנעה או בפרסיה, צריך למסור את הנפש. לבריאות. ואומרי בכל זמן... לבריאות. ואומרי בכל זמן רצוננו בו, בין בשעת השמד, בין שלא בשעת השמד. כלומר, בא איזה גוי, רוצה להכריח אותך, או איזה יהודי, רוצה להכריח אותך לעבור עבירה מהשלושה עבירות האלה, אפילו שזה לא בשעת השמד, צריך להרג. ואומרי על איזה עניין, בין נתכוון להעבירו, בין לא נתכוון להעבירו. מה זה, כלומר, הוא לא רוצה להעבירו על דתו, אלא סתם הוא רוצה להכריח אותו לעשות את זה, יהרג ואל יעבור. כן? כלומר, זה שלושת המעשים האלה הם חמורים. כן. שמה? מעולם. לא אמרתי דבר כזה. מה שכן אמרתי, אמרתי הרבה דברים. בין היתר שאנחנו לומדים את הספר הקדוש שגרת השמד. ושיש מהדורות שונות. אבל אחד הדברים שאני זוכר שאמרתי שאולי מתקרב לזה, זה שכאשר הנביאים נתנו מוסר לגויים על עבירותיהם, לגויים, אז הנביאים נשלחו כדי להוכיח את הגויים על שפיכות דמים ועל גילו עריות ועל עבירות מוסריות שונות, ולא מצאנו שהנביאים נשלחו כדי להוכיח את הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. כי לא הקפידה התורה על גויים עובדי עבודה זרה, אלא בארץ ישראל בלבד, שבארץ ישראל התורה צוותה לקסח את העבודה זרה עד תומה, את אשריהם תכרותון, מזבחותיהם תיטוצון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. אבל בחוץ על הארץ לא מצאנו שהכתוב הדריך את הנביאים להילחם בזה. בסדר? אז אם דובר פה על יחס אל הגויים, ושאצל הגויים יש דינים מיוחדים, צריך לברר למה ומה קורה בכל זאת, הרי זה אחת משבע מצוות בני נוח, שאסור לעבוד עבודה זרה, אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז בכל זה עסקנו בהזדמנות אחרת, אבל אין לזה קשר כלל וכלל לנושא שלנו. מדובר פה על יהודים שאונסים אותם לעבוד עבודה זרה. אצל יהודי זה מצווה בפני עצמה. הרמב״ם, אגב, לא פה אלא בהלכות יסודי התורה, בפרק התשיעי, נדמה לי, כותב, כל בית ישראל מצווים לקדש את השם הגדול, שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. עכשיו, זה מעניין שזאת הפעם הראשונה בספרו שהרמב״ם מזכיר את המילה ישראל. לפני כן, הרמב״ם כותב, בפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, שיש מצווה לדעת שיש אלוהים, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. מצווה לדעת שהוא אחד, שנאמר, השם אלוהינו השם אחד. לא מזכיר את שמע ישראל. מצווה לדעת שהוא לא גוף ולא דמות הגוף, כי הרי לא ייתכן כך וכך, אם הוא בעל גוף. יש מצווה לאהוב אותו ולראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ואת השם אלוהיך תראה. ואז יש דיון שלם, איך אוהבים את השם, ואיך יראים ממנו, וכו' וכו'. הרבה הרבה דברים. אחר כך הרמב"ם כותב שיש דבר כזה נבואה. הוא אומר, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. לא כותב ישראל. ואז הוא מתאר שם הרבה הלכות בעיני הנבואה, הרבה הרבה דברים. ואז פתאום מגיע לכל בית ישראל מצווים לקדש את השם הגדול. כביכול שלהיות מישראל זה דורש מאיתנו מעלה מיוחדת והיא קידוש השם. שאדם צריך להיות מוכן לאבד את חייו כדי לא לעבור את העבירות החמורות האלה. ואצל הגויים כנראה שזה לא כך. כן? אצל גוי, גוי לא מצווה על קידוש השם. למשל, אם אומרים לגוי או שתעבוד עבודה זרה או שנהרוג אותך, הוא יעבוד עבודה זרה כדי להציל את חייו. אותו דבר לגבי גילוי עריות. לגלי עריות. מה עם שפיכות דמים? אם אומרים לגוי או שאתה הורג או שהורגים אותך, צריך למסור את הנפש או לא? אז על זה יש דיון שלם באחרונים. יש על זה השלכות עצומות לגבי הנאצים שאמרו קיבלנו פקודות. מה אתם רוצים? לא היינו מקבלים את הפקודות, היו הורגים אותנו. אז זה תלוי במחלוקת האחרונים בדבר הזה. האם יש להם אחריות או לא? כן, שאלה מעניינת. שאני לא יכול להיכנס אליה כעת. אבל בפשטות, משמע מסברה פשוטה שהוא כן צריך למסור את הנפש, היא על העיקרון של מה ראית שדמך אדום יותר מהדם של חברך. אבל בכל מקרה, כן. יפה, זה אומר שעד פרק תשיעי, כל מה שהרמב"ם כותב הוא אוניברסלי. אמנם לא מצאנו חובה הלכתית ספציפית של אהבת השם, יראתו וכו', אבל זה דברים אוניברסליים. אהבת השם, כל אדם צריך לאהוב את השם, לא משנה יהודי או גוי, כל אדם צריך ליראה את השם. כל אדם לפי הרמב״ם יכול להגיע לנבואה, לא סתם, אבל קידוש השם זה מיוחד לישראל. עד כדי כך שיש כאלה שרצו לומר, זה אמנם לא נכון, אבל בכל זאת רצו לומר שלפי הרמב״ם ההגדרה של סגולת ישראל זה מסירות הנפש. למה זה לא נכון להגדיר את זה ככה? בגלל שישראל מצווה למסור את הנפש, אז זה לא הגדרה של ישראל. כן, ובזה נדחית טעותו של פרופסור ליבוביץ' שרצה להגדיר כך, היהודי זה מי שמוסר את הנפש. זה לא נכון. היהודי מחויב למסור את הנפש. אז צריך להגדיר קודם כל מה זה היהודי. בסדר? אבל זו תכונה אופיינית מאוד חזקה. כן, ולכן בישראל הדברים האלה הם חמורים עד כדי כך שמוסרים עליהם את החיים. עכשיו נשאלת השאלה, הרי חיים זה דבר חשוב. כן, אבל חיים אחרי שאדם עובר עבירות כאלה זה לא חיים. לפחות עבור ישראל זה לא חיים. מובן? ולכן מוסרים על זה את הנפש. כן.
איך יש תשובה מהדברים האלה?
על כל דבר יש תשובה. אדם עשה, עבד עבודה זרה, גילה עריות, שפיכות דמים. יכול לעשות תשובה, מה הבעיה?
אז בן אדם שלא עשה
ירי
ועבר
על עבירות, עדיין יש לו תשובה? ודאי. אדם ש... נגיד, היה צריך למסור את הנפש ולא מסר. אז יש לו עבירה. איזה עבירה יש לו? שהוא לא קיים ונקדשתי בתוך בני ישראל ועבר ולא תחללו את שם קודשי. נו, אז כמו כל העבירות שבתורה, אפשר לעשות תשובה על זה. מה בא? אמנם זה לא בסדר, אבל אין לו מצווה להתאבד עכשיו. יותר מה, אפילו יותר מזה, יש לו איסור להתאבד. טוב. כן. אתה מדבר על הכסדור הזה? נו, אז מה זה קשור לך?
זה לא נשאר לתאבדות?
אתה אומר על יקים איש צרורות?
כן.
על זה אתה מתכוון, שיקים איש צרורות יתאבד על קידוש השם, כן? טוב, זה משהו מיוחד. זה כמין הוראת שעה שהוא דן בעצמו. כן? אם כי באמת, דנים על זה האחרונים, איך היה מותר לו. אבל נראה לי שכוונת הגמרא שמה היא לומר שאנחנו לא דנים את, את הדיון מבחינה הלכתית, כי הרי מה היה אכפת לו להקים משצרורות, מה יגידו לו הרבנים. מצד כוונת הלב שלו, שהייתה טהורה, מצד זה יש לו חלק לעולם הבא. יכול להיות שאם הוא עצמו יקים משצרורות היה שואל את הרבנים בצד, האם להתאבד, היו אומרים לו שלא. בסדר, טוב. ואומרי על איזה עניין, בין נתכוון לאווירו, בין לא נתכוון לאווירו, יארג ועל יעבור. מה זה נתכוון לאווירו? יש גוי שכופה על יהודי לעבוד עבודה זרה כדי שהוא ימיר את דתו, או כדי שיעבור על תורתו. ויש, לפעמים הגוי אומר את זה לא כדי להעביר אותו על תורתו, אלא להנעת עצמו. כן? בכל מקרה, יארג ועל יעבור. זה לגבי שלושת האווירות האלה דווקא. ושאר כל המצוות כולן, מלבד אלה השלוש, אם אנסו אנס, יביט. עכשיו, עושים כבר חילוק. בא גוי, רוצה להכריח אותו לאכול חזיר. זה עבירה אחרת, זה לא מהשלושה עבירות. האם הוא צריך למסור את הנפש? יביט. אם להנעת עצמו נתכוון, יעבור, ואל יארג. עכשיו הגוי אומר, תדליק לי סיגריה, תביא לי אש, אני צריך להדליק סיגריה, וזה בדיוק בשבת. אם אתה לא מביא לי אש, אני הורג אותך. עכשיו, למה הגוי אומר את זה? כי הוא רוצה, לא אכפת לו שבת או לא שבת, הוא רוצה סיגריה, רוצה אש. נתכוון להנעת עצמו. אומר הרמב״ם, אם להנעת עצמו נתכוון, יעבור ואל יהרג, בין בשעת השמד, בין שלא בשעת השמד, בין בסתר, בין בפרהסיה. וראיה לדבר, אומרם בפרק בין צוער ומורה, והאסתר פרהסיה הווי, וישיבו אסתר קרקע עולם הייתה. זאת אומרת שזה אחשוורוש לא נתכוון להעביר אותה על דתה, אלא התכוון להנעתו, רבא אמר ענת עצמו שנה. ואז דה רבא לתאמר, רבא הולך תעמוד, דה אמר רבא, היי גוי וכולי, שאותו גוי, כלומר, אחשוורוש התכוון לענת עצמו, וקיימה לן הלכה כרבא. כלומר, אמנם יש דעות אחרות שם, אבל הלכה כרבא, ואם כן, הנה נדבר לך שכל זמן שהתכוון לענת עצמו, יעבור ואני יארג, אפילו בפרהסיה ובשעת השמד. ואם נתכוון להעבירו עכשיו, כן, בבקשה. מה? אסתר לא עברה על איסור עריות.
לא באה עם חשבורוש?
מי אמר שזה עריות? זה גוי. איזה מדרגה שלישית? מי אמר לך שהייתה נשואה? פשט, היא לא הייתה נשואה. אז זה לא בגדר עריות, וגם היא פסיבית. קיצור, כל זה לא שייך. לא, אנחנו יודעים שהוא היה גוי. לא, הוא רוצה להגיד שזה אחת משלושת המצוות, שזה עריות. אני אומר, לא, זה לא היה עריות. פרהסיה מצד שבפרהסיה לכאורה צריך למסור את הנפש. אז אומרים לא, כיוון שהוא לא התכוון לאווירה. לא, הנה, הרמב״ם מבין שהסוגיה מדברת לא על שלושת העבירות. אלא על עבירה אחרת. זה עבירה להיבהל לגוי. זה עבירה, אבל זה לא אותה עבירה. זה לא בכלל עריות. כי זה לא בכלל שמד. הרי יש מצוות שבהם אנחנו עקרוניסטים. עבירות החמורות. מה שפחות חמור, אנחנו פחות עקרוניסטים. אלא אם כן, זו מלחמה לאומית. על מלחמה לאומית, אנחנו מוסרים את הנפש גם על דברים קטנים. אפילו ארקטה דמסנה, כלומר קשירת הסרוכים, שאם יש אופן שרוצים להכריח אותנו לנעול את הסרוכים שלנו באופן מסוים, אז מוסרים על זה את הנפש. כן? למרות שיכורה, מה זה משנה? אבל זה שעת השמד. שעת השמד, אנחנו עומדים כחומה בצורה מול ההתקפה הלאומית. ולא, משהו אומר. ואם נתכוון להעבירו, עכשיו זה הדבר השלישי, כן? כלומר, זה לא בשלושת העבירות, אבל, וזה עבירה פחות חמורה, אבל כאן הגוי מתכוון להעביר אותו על דתו. יביט, כמו כן, אם הייתה את האיש עד שמד, יהרג ואל יעבור בין בצנאה, בין בפרסיה. לא משנה על מה. נגיד, הגוי אומר, או שאתה אוכל חזיר, כדי, וזה בשעת השמד, כמו שיש גזירה כללית לבטל את היהודים מדתם, אז אפילו על עבירה קטנה נהרגים. ואם שלא בשעת השמד, זה לא בזמן שיש גזירה כזאת, אבל הגוי מתכוון להעבירו על דתו. והיה בסתר, יעבור ואל יהרג, ואם בפרסיה, יהרג ואל יעבור. כן, אז אם כן, שיטת הרמב״ם היא, בואו נסכם, יש פה בעצם, אפשר לומר, ארבעה סעיפים. למרות שהוא חילק את זה לשלושה. אני אצד האמת, זה מתחלק לארבעה. השלב, הדין הראשון, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, יהרג ואל יעבור, לא משנה מה. אם זה לא שלושת העבירות האלה, אז זה תלוי. אם זה לענת עצמו, אז יעבור ואל יהרג. ואם זה להעבירו, תלוי. אם בשעת השמד, אז יהרג ואל יעבור בכל מצב, אפילו בצנאה. אבל אם שלא בשעת השמד, אז זה תלוי. אם זה בצנאה, יעבור, בפרסיה, יהרג. וזה תורף לשון הגמרא בזה. כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שלא בשעת השמד. אבל בשעת השמד יהרג ואל יעבור. כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, אפילו שלא בשעת השמד, לא אמרו אלא בצנאה, אבל פרסיה אפילו מצווה קלה מדרבנן. וכך אמרו, מהי מצווה קלה מדרבנן? אז שמה נאמר, אפילו ערכתא דמסנא, שזה השרוך של הנעל. ואומנם פרסיה רצונו לומר, מה זה, אז עכשיו הגדרה, מה זה פרסיה? רצונם לומר, עשרה מישראל. וכך המוזל, אין פרסיה פחותה מעשרה, וכולן מישראל. כן.
זה הלכה למעשה אפילו כזה?
לפי הרמב״ם כן.
לפי הלכה למעשה.
אז תסתכל, שולחן ערוך, בחושן משפט, הלכות מסירות נפש, שם יש כל הדיונים האלה. יש כמה דברים שהרמב״ם לא כותב, שאחרים כתבו. כן, למשל, מה קורה במקרה שיש דבר שאדם יכול להימלט מלעשות אותו, נגיד יש איזה, כלומר הגויים גזרו ואפשר לברוח. בא מישהו אומר, אני לא בורח, אני עושה בדווקא מול הגויים, ממשיך לקיים את המצווה. כן, למשל, אני רוצה להניח תפילין. הגויים אמרו, אסור להניח תפילין, אני מניח תפילין בכל זאת. ואז אני מוכן גם להיהרג על זה. האם זה מותר או אסור? לפי הרמב״ם זה אסור. לפי התוספות, אדם שמופלג בחסידות ורואה שהדור פרוץ באותה עבירה, כן יכול למסור את הנפש. כן? וכך נפסק באמת בשולחן ערוך. אתה רואה, יש כמה דברים פה, כמה פרטים שזה לא בדיוק אותו דבר. כן, בבקשה.
אבל איזה שהיחס לפרסיה הוא לפי ישראל ולא לפי גויים? אם זה יתרון אידיאליסט?
כי פשוט נאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. ונקדשתי אז קידוש השם בתוך בני ישראל. אמנם הנבואה מקפידה שקידוש השם יהיה אפילו לעיני הגויים, כן? והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. וגם רואים שהרבה דברים נעשו בהלכה כדי שלא יהיה חילול השם לעיני הגויים. אבל פה במסירות נפש ההלכה מקלה. כי הרי התוצאה עבור יהודים שרואים שמישהו אחר, שיהודי מבני עמם, עבר עבירה, זה יותר, ההד שיש לזה בנפש הוא יותר חזק. לכן החילוק הזה. כן. בבקשה.
העניין של הפרסיה זה לא אשמד.
נו.
זה הפוך.
למה? בפרסיה, שמתכוון להעבירו, נכון? מתכוון להעבירו על דתו, בפרסיה, אז יהרג ואל יעבור, מה הבעיה? יש יותר חומרה בפרסיה. לא הבנתי את שאלתך. מדברים איתך.
בסדר, עכשיו שזה לא...
בסדר, אוקיי. טוב. המין השני. משל, עד כאן היה החילוק הראשון. כלומר, יש סוגים שונים של עבירות. ולפי זה גם הדין משתנה. וכאן אנחנו עוברים למין השני. בגבול חילול השם ועונשו. מה זה גבול? הגדרה. אם להגדיר. מה זה? מה זה חילול השם? חילול השם יתחלק לשני חלקים, כללי ופרטי. מה שטוב אצל הרמב״ם, שאצל הרמב״ם הכל ברור ומסודר. והכללי יחלק לשני חלקים. האחד מהם הוא, שיעשה אדם מבני אדם עבירה להכעיס. לא יעשנה לתענוג שימצא במעשה ההוא, אלא להיותו קל בעיניו ונבזק, מאותו מעשה. הנה כבר זה חילל השם, ואומרו יתעלה, ולא תשברו בשמיל השקר, וחיללת את שם השם, את שם אלוהיך, אני השם. וזה המעשה, כלומר של שבועת שקר. אין שום תענוג וענה נמצאים בו. לפיכך, אם פעל זה הפועל בסתר, הנה חילל השם יתעלה בסתר, ומסע אותו בפרסיה, ומחלל את השם בפרסיה. עובר בארנו שכל מקום שאינו בפרסיה, עשרה מישראל. זאת אומרת, יש אדם שאומר, מה, שבועת שקר? לא אכפת לי, דווקא אני עושה. אתה נהנה מזה? לא נהנה מזה. אין פה ענה גופנית, ולכן הוא עובר. זה נקרא מחלל השם להכעיס. זה סוג ראשון של חילול השם. הסוג השני, את זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה שנלמד את הספר. שלום.